כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פריימר טוק, רועי עמרם ודן שחורי מנתחים את הליגה האנגלית הטובה בעולם.
פרק מספר 12 של פריימר טוק יוצא לדרך, צריך והגיע הזמן לסגור את העונה. מה שלומך דן?
מה שלומך אחי היקר?
ברוך השם, הכל טוב. הגיע הזמן, לא?
כן, לגמרי. הגיע הזמן לסגור את העונה הזאת.
אחרי רצף של, פרקים יפים, מה שנקרא, צריך באמת לסגור את העונה. פיצלנו, מי שאיתנו כבר יודע, את סיכום העונה לשלושה פרקים, והיום זה האחרון בתוך הסדרה הזו. היום במוקד, מצטייני העונה, זה כולל את כל ההפתעות ודברים טובים, הרכב, אלה שכמעט נכנסו להרכב, וקצת נדבר על שאר הקבוצות הגדולות שלא דיברנו עליהן יותר מדי, וכמובן שגם נרחיב לקראת העונה הבאה, ופרק מלפפונים, מה שנקרא, הולך להיות עוד יותר טוב. טוב, אז בנימה זאת, אני רוצה להתחיל לדבר על ההרכב, אני מניח שהבחירות שלנו גם די דומות. בסוף יש לנו קו מחשבה מאוד דומה בנושא הזה. איך זה יעבוד? אני אתן את הבחירה שלי לעמדה מסוימת, אדבר כמה שצריך, אחרי זה תיתן את הבחירה שלך ונרוץ. סבבה?
יאללה, שוט.
טוב, אז נבחרת העונה 25-26, נתחיל בעמדת השוער, באופן מובהק, מה שקריבה קיבל 100% מקולות הציבור, דוד ראיה. תשמע, אני מדבר עליו כבר הרבה פרקים, אז שוב, כל מה שאני אומר זה כבר לא מוסיף, כי השוער הזה הוא, תשמע, הוא פנומן. אני לא אמנתי שהוא יכול להגיע לרמות האלה, הוא הציל את ארסנל כל כך הרבה פעמים. תשמע, בסוף, לצערי, הוא לא הולך לשחק במונדיאל עקב החלטות שנויות במחלוקת, אבל זה באמת שוער שעשה קפיצת מדרגה בשנתיים האחרונות, ואני מרגיש שעל המקום השני, כאילו, אין תחרות, זה הוא ואחריו, כמו שיש את קורטואה ואלה שאחריו, ככה אני רואה את זה, נותן לו ציון מאוד גבוה, מבחינתי, וואו.
תשמע, אני גם בחרתי כמוך, קשה להתעלם מהיכולת של שוער שמעבר לזה שהוא שוער ב, אתה יודע, ברמת העדיפות שלו מדהים, והוא חי את הרחבה בצורה מצוינת. צריך לזכור שהוא הגיע מקבוצה כמו ברנטפורד, שהיא לא קבוצה שמשחקת עם אי-ליין גבוה. ככה שגם את המשחק שלו מחוץ לשער, מחוץ לרק להדוף כדורים, מחוץ רק ל, אתה יודע, לדברים שעסוקים בתוך תיבת ה-16, הוא כבר מוכיח שהוא שוער ספרדי במלוא מובן המילה, באמת בברנטפורד ה, אתה יודע, הם משחקים עם, לא עם לואו בלוק, הם קבוצה שבאים לשחק כן כדורגל, אבל יש להם דקות שהם יודעים להישחב אחורה, ככה שההתאמה הזאת בין שוער, שצריך להגיד שהוא עמד בקבוצה לא תמיד נכונה מבחינת היכולות, כאילו, אתה יודע, להראות את האקסטרה שלו, בארסנל הוא יכל להראות שיש לו גם אנטיסיפיישן ברמה מאוד גבוהה, אי-ליין שארסנל משחקים איתו גורם לתכונות הטובות שלו לצאת החוצה בעיניי. המשחק רגל שלו מדהים, האנטיסיפיישן שלו להתקפות מעבר של הקבוצות היריבות הוא מדהים. הוא ניסה קצת באיזשהו מקום גם לתפוס נרטיבים של נויר, כזה שוער שיוצא ומנסה לטטה כדורים מאחורי קו ההגנה, ככה שזה באמת שוער ספרדי קלאסי בעיניי, וחלק מה, אתה יודע, חלק מה יציבה חזקה מאוד הזאת של ארסנל
מאחורה, במערך הזה.
זה באמת איש חזק מאוד במערכת.
טוב, אז אני רק רוצה להדגיש שבחרתי ב-4-3-3, אתה יכול לקרוא לזה גם 4-2-3-1. עכשיו אני רוצה לדבר על עמדת המגן הימין, ששמע, פה היה לי קצת קשה, כאילו זה העמדה שהתלבטתי.
יש אבל על המון, צריך להגיד, עוד לפני שאנחנו מתחילים להגיד את השחקנים, סליחה שאני קוטע אותך, יש המון התלבטויות על גבי המון עמדות, ועל כל שחק, אתה יודע, לכל עמדה יש לנו באמת,
כן, פה הבחירה לא חד מש, כאילו, אתה מבין את הכוונה?
לגמרי.
אני מבין מה אתה אומר.
לגמרי.
היה יותר קשה, כי לא היה שחקן שהוא היה כל כך מיוחד לאורך כל הזמן, או אפילו למקטע גדול מהעונה.
נכון. אבל לגמרי, אבל בסוף שאנחנו מערבים את הצופים, ואתה יודע, עכשיו אנחנו גם בחלק מסוג של סיור מוחות, כל אחד יכול להגיד בראש שלו.
ברור, זה למה אנחנו פה.
את הזה שלו, בדיוק. אז לדעת שלכל תפקיד אנחנו פה מעלים תשובות אופציונליות, נקרא לזה, לא חד משמעיות.
אז אחרי התלבטות ארוכה, החלטתי ללכת עם נורדי מוקיאלה. תשמע, בסוף העונה הגדולה של סנדרלנד, זה הגיע בכללי, גם ממאמן, גם כל השחקנים שעובדים אחד בשביל השני, אבל בסוף, תשמע, זה שחקן שכבר התחיל את הפריצה שלו, הגיע מלייפציג לפריז, אחרי זה חזר אחורה ללברקוזן, עכשיו פתאום הגיע לסנדרלנד, עולה חדשה, איפשהו נעצר, לא שיחק כל כך בשנים האחרונות, וכן יש לו פוטנציאל, הוא מהיר, הוא חזק, אנחנו יודעים שזה עמדה שאתה יכול להתברג, ויש חוסר בשחקנים טובים בעמדה הזאת. אבל שוב, עונה ממש טובה, יש לו 7 גולים ובישולים בליגה, שיחק כמעט את כל משחקי הליגה, יש לו קרוסים נהדרים, מצטרף יפה, קורא את המשחק יפה, חוצים כמו שאר שחקני סנדרלנד, אני חושב שזה בינגו שלהם, תשמע, בסוף הוא הגיע גם במחיר מצחיק, כאילו אזור ה-10, אני חושב, 10 מיליון יורו, תשמע, זה לדעתי שפו לסנדרלנד שזיהו את זה, ו... עונה הבא אני מצפה לראות אפילו עוד קפיצת מדרגה, כי שיש לו מקום להיות בקבוצה גדולה יותר.
לגמרי, תשמע, הוא הכרח את ה... אני רק ארחיב למשפט האחרון שהוספת, אני מסכים בכל מילה, הוא גם בין השחקנים שמאוד התלבטתי אם להכניס אותם. מה שבאמת שמתי לב במוקיאלה, שהוא אמנם שחקן צרפתי, אתה יודע, בסוף אנחנו מסתכלים על צרפתים בתור המוכשרים הטכניים האלה, והוא דווקא נותן לך... את הגוון הזה של שחקן שהוא מאוד אנגלי בהתנהלות שלו, מאוד פיזי, מהיר, חזק נורא באחד על אחד הגנתי. נכון שבהתקפה יש לו עוד מה לשפר, אבל עם היכולת הטכנית שלו, אבל שחקן שמאוד מאוד קשה לשחקנים ווינגרים שמשחקים בקו שמאל, להתמודד איתו, כאילו המהירות והחוזק שלו, במיוחד עם כל ההגנה הפיזית של סנדרלנד שהם מצוינים, עשו עבודה מצוינת ו... רק מילים טובות לסנדרלנד, באמת לסיים מקום 7 בליגה הזאת, זה הישג יוצא מן הכלל, ובטוח שמגיע להם שחקן בהרכב העונה.
בחירה שלך?
בחירה שלי, אני הלכתי על שחקן שלא שיחק בתפקיד הזה כל חייו, והוא עשה באמת את הפריצה הזאת השנה לתפקיד הזה, זה נונס, המגן של מנצ'סטר סיטי. הסיבה שבעיקר בחרתי בו זה בעיקר היכולת שלו להבין, כמה זה לזכותו גם של פפ צריך להגיד את האמת, כי זה לא תמיד בא מהשחקן, אבל היכולת שלו להסתגל לתפקיד כל כך שונה ממה שהוא שיחק עד עכשיו בקריירה, שהוא שיחק בוולפס, סוג שכבר דיברנו עליו, סוג של 8 כזה, אתה יודע, קשר שמצטרף, פתאום לראות אותו מגן, שעושה עבודה הגנתית אדירה, הוא התחזק פיזית.
תורם אפילו יותר בהגנה מאשר בהתקפה, לגמרי, שזה הוא... לגמרי סותר את היכולות ה...
לגמרי. הוא בבילדאפ, הוא משחק סוג של בלם שלישי, ובאמת פותח את, אתה יודע, פותח את קו ימין למשהו הרבה יותר, עם הרבה יותר גישה לווינגר, עם הרבה יותר יכולת להתפרץ, בגלל שהוא יודע, יש לו גם פס נכון, פס חכם, הוא שחקן מאוד חכם בעיניי, והשדרוג שלו...
צריך להגיד שהוא כבר היה כמעט בדרך החוץ, אתה זוכר?
נכון.
אמרו, אולי הוא לא מספיק מתאים, אתה יודע, מפאת המחסור.
נכון.
נכנס להרכב, השתלב יפה, שפו, אהבתי את הבחירה.
והוא גם מאוד מייצג משהו, שגם אחרי שפאפ, צריך להגיד, אחרי העשור המדהים של פאפ בליגה, רק להראות ששחקן שהוא שירי קשר יכול להפוך להיות מגן, ומגן יכול להפוך להיות בלם, ולהפך, ואנחנו מכירים את כל השינויים האלה של פאפ.
שם המשחק ורסטיליות.
לגמרי, כל שחקן שמשחק במנצ'סטר סיטי מכיר את המערכת, שהיא יותר חשובה מאיפה כל שחקן משחק, ו... זה מילה באמת טובה עבורו, למנצ'סטר סיטי וגם לנונז על היכולת שלו להשתדרג במהלך העונה.
טוב, אז הבא בתור, אני רוצה לגעת בבלם האהוב עליי, לדעתי.
אתה יכול לקרוא להם בצמד כבר, אתה יכול לבחור את הצמד כבר, את הצמד.
הצמד ברור לכולם, מי שלא הבין, זה גבריאל וסליבה. אני דווקא רוצה להתחיל מסליבה, עבורי הוא הבלם הכי טוב בליגה.
יותר טוב מגבריאל?
אני יותר מתחבר לסגנון הזה, אני מאוד אוהב את גבריאל ו... מתלהב מהיכולת שלו, אבל בסליבה יש משהו קצת שונה, בין אם זה עם היציאה עם הכדור, הטכניקה, הוא מוסיף גם מימדים שונים, גם אם זה לא נראה לעין, אמנם כאילו גבריאל הוא האחראי, אם אפשר לקרוא לזה, או ההגנה יותר מוכרת עם גבריאל, שוב, לא שאני מוריד אחד מהחבר'ה האלה, כאילו, שמה, הם טופ, טופ, טופ. הרבה זמן לא זוכר צמד שמבינים אחד את השני כל כך טוב. אני פשוט ממש אוהב את סליבה. שמה, אני חושב ששחקן שעשה קפיצת מדרגה, הוא המון שנים בארסנל, היה בהרבה השאלות בצרפת. אני, תשמע, זה היה ספק בך שהוא יהיה ברוטציה של ארסנל, ותשמע מה שהבלם הזה עושה, ואנחנו ניגע בזה גם בפרקים המתקדמים, במיוחד במונדיאל, מבחינתי זה האס של צרפת בהגנה, כי בלעדיו זה לא קרוב אפילו לאיך שההגנה צריכה להיראות. תשמע, מה שהוא עושה העונה, באמת, כאילו, אני הרבה זמן לא ראיתי עקביות ויכולת של בלם לאורך תקופה כזאת ארוכה, בטח בארסנל, וגם בליגה. אני לא זוכר השנה שהוא טעה, בניגוד לגבריאל, ששוב, טעויות קורות והכל בסדר, שסליבה לאורך העונה היה יותר עקבי, שמה באמת, מבחינתי, וואו, ובגלל שהם צמד ביחד, אז אני אגיד על גבריאל ששמה, זה שחקן שהגיע מליל ב-25-26 מיליון יורו, שוב, בלם שמאלי, דיברנו על זה, אתה גם יודע כמה זה עמדה מבוקשת
מאוד
בעולם.
מאוד משמעותי, מאוד משמעותי.
עשה שנה אחרי שנה, מה זה השתנה כאילו לכיוון השני, מנהיג, לפעמים שם את סרט הקפטן, אחראי, לוחם אמיתי, אתה ראית גם באופי שלו, אחרי שהוא החטיא את הפנדל, את התגובה שלו, ויותר מזה, ראית איך כל השחקנים בקבוצה באו לעודד אותו, אתה יודע, בדרך כלל אתה נשבר באותו רגע, זה מראה לך כמה הוא חזק בחדר הלבשה וכמה מעריכים אותו על היכולת שלו ועל מה שעושה מסביב. אני חושב שאזור ה-10 שנים האחרונות, אני חושב שזה הצמד בלמים הכי טוב שהיה בליגה. הוא ייזכר ליותר מזה, אבל אני בליגה לא זוכר הרבה זמן שהיה משהו כזה. צמד שרץ ביחד תקופה וכל כך עקבי, מבחינתי אין עוד מה להוסיף.
תשמע, אני כמובן שאני קודם כל מאוד מתחבר. כמובן שגם אני בחרתי בסליבה וגבריאל בלמים הטובים העונה ששיחקו בליגה, מתחבר לכל מילה שאמרת, מחזק והוסיף, רק שבעיניי בכדורגל שאני מסתכל על צמד בלמים, אני בעיקר רוצה שהם ישלימו אחד את השני, ואני חושב שגבריאל וסליבה, כמו שאמרת, סליבה הוא יותר השחקן אלגנט, והוא הקלאסי עם הכדור, הוא יודע לשבור קווי לחץ בצורה מאוד יפה, הוא שחקן באופן יחסי לבלם מאוד טכני, האנטיסיפיישן שלו, זה הכוח שלו מבחינה הגנתית, כי הוא לא כל כך מהיר, צריך להגיד את האמת, וזה מה שמחזק אותו, אבל השילוב ביניהם של השחקן היותר רגוע עם הכדור, יותר מרגיע ויודע לשלוט בקצב, לעומת גבריאל, שגם לא יש פס נהדר, צריך להגיד, אבל היכולת הפיזית שלו, המנהיגותית שלו, הלוקויות הזאת במרכאות שאפשר לקרוא לה, שמשלימים אחד את השני, זה מה שהופך את המרכז הגנה של ארסנל לכל כך יציב, יש בה משהו מאוד, בכל ההגנה הזאת, גם מרגיש שגם ההגנה של ארסנל טיפה, אתה יודע, לפעמים בחול שחק עם קליה פור עם מגן שמאלי, ולפעמים אין קפיה, וגם בצד ימין היה לנו שינויים עם בן ווייט ששיחק פה ושם, אבל הצמד הזה הוא כל כך כל כך יציב, והוא גם, אתה יודע, גם מבחינת הכדורגל דומה, וגם מבחינת האופי שלהם ממשלימים אחד את השני, וכמו שאמרת, רק מילים טובות לארסנל שבאמת בנתה בזכותם ובזכות ראיה ביחד, משולש בעיניי, כי את המגנים אפשר לנסות תמיד לשדרג ולהוסיף, וקלי לפעמים גם ביקרנו את ארטטה שלא שיחק בתקופה מסוימת, אבל השלישייה הזאת, האחורית הזאת, שהיא ראיה, גבריאל וסליבה, היא מבחינתי בלתי ניתנת להחלפה בארסנל.
טוב, אז מתקדמים עמדת המגן מצד שמאל, היה לא פשוט, אבל הלכתי עם ניקו ריילי. תשמע, אני חושב שאנשים שכחו שבקיץ שילמו המון כסף על אייט נורי. אמרו, אתה יודע, בסוף הוא מגן התקפי, דברים שפאפ אוהב. ניקו ריילי עד אז לא היה יותר מדי יציב, ואמרו, יהיה מזה רוטציה ביניהם, ואולי אפילו ניקו ריילי יכול להיות בקאפ. בסוף הוא שחקן בית, הוא גדול במועדון, לעומת שחקן שהגיע בכסף גדול. עשו את מה שעשו, ואם אתה זוכר, בערך בנובמבר, דצמבר, סיטי יצא לאיזה ריצה טובה, שאייט נורי כן היה בהרכב.
נכון.
ואז מדי פעם הוא המשחק בקישור, ניקו ריילי, ולפעמים בחוץ, מפה לשם, כאילו כמו פאפ, אתה יודע איך זה עובד אצלו.
אבל זה לא קרה אחרי הרבה זמן, באופן יחסי.
כן, אבל מין רולטה כזאת, החליט לשים בצד את אייט נורי, על אף שהיה איזה רף שיפור, ותשמע, שם את ניקו אוריילי בצד שמאל, באמצע, כל מה שהוא עושה, כאילו, אתה רואה, זה גם מתבטא מספרית, כאילו, יש לו 13 שערים ובישולים בכל המסגרות.
זה נתון לא נורמלי.
שמע, זה לא שחקן התקפה כאילו טיפוסי, מה שהוא עושה, שחקן בית, צריך גם להדגיש, כאילו, שחקן נבחרת אנגליה.
בעונה הראשונה שלו, כשבאמת מקבל צ'אנס
אמיתי. לא מאבד כדור, לגמרי, לגמרי. הרבה שחקנים כן נעלמים, אתה יודע, אם זה נגיד ריקו לואיס, שנתן איזה חצי עונה, אולי עונה טובה, ואז אתה רואה שהוא ממש עקבי, לא סתם פפ אוהב אותו, השכיח את רייטיין נורי. שמע, יותר מזה, כאילו, שוב, גם מבחינת גישת כדורגל, אתה רואה כאילו, הוא יודע לעשות כל כך הרבה אדפטציות, אם זה הכניסה לאמצע, והכניסה, שושו מצטרף כמו מיני כנף, ולפה מופיע לך בתשע, כאילו, זה, אתה חושב שזה ארלינג הולנד? וואו, מבחינתי...
שחקן מדהים, אני
גם, בחר, שלו.
אני גם בחרתי אותו, הוא פשוט כל כך הראה לנו שמנצ'סטר סיטי, כמו שדיברנו על נונס בצד השני, על אלף אלפי הבדלות, הוא באמת מרגיש לך שהוא אפילו לא יכול לשחק בלם, הוא כל כך פיזי, הוא כל כך גבוה, אבל מצד שני הוא גם כל כך לא מגושם, והוא טכני, והוא יודע להתנהל. אני, שוב אני אומר לך, בתחילת שנה הבאה, מנצ'סטר סיטי הולכת לסוג של בנייה מחדש עם מרסקה. אני, קשה לי להגיד לך שאני רואה אותו ממשיך לשחק באופן קבע בתור מגן שמאלי. אני חושב שהוא כל כך, כל כך, כל כך מגוון. הוא רק כמו שאמרת, הוא יכול להיכנס גם בין הקווים בתור קשר, וגם הוא יכול לשחק בין ה, אתה יודע, בין בלם למגן, בין השחקן הזה שיודע להצטרף לרחבה, כמו שמרסקה משתמש בקוקו אצלנו. ממש אתה רואה אותו נכנס בין בלם למגן בקרוסים שמגיעים מצד ימין. זה פשוט גישה של שחקן שהוא לא דופק חשבון, פשוט לאף אחד. בעונה הראשונה שלו, צריך להגיד את האמת, זה מאוד קשה בקבוצה כמו מנצ'סטר סיטי, עם המון לחץ, והבן אדם נכנס בלי רגשי נחיתות, ובעל הנעלן משחק את הכדורגל שלו, כמובן עם ההוראות של פאפ, אבל אתה יודע איך זה, בסוף זה שחקן צעיר, הוא עולה, ולא תמיד יש לך את ההרגשה הזאת שיש את זה על הכתפיים שלו, והוא בא מהרגע הראשון, הוא היה פשוט מדהים. אני, שוב אני אומר לך, בבנייה החדשה של מנצ'סטר סיטי בעונה הבאה, אני רואה אותו הרבה פעמים, בגלל שגם גוורדיול חזר מפציעה, וגם הוא יחזור לרוטציה במנצ'סטר סיטי, אם הוא לא יעזוב, בתור בלם ומגן, סוג של מגן היברידי כזה, שהוא לא היה עונה רלוונטי כי הוא הפצוע. אנחנו נראה הרבה את ניקו ריילי משחק באמצע, זו תחושתי.
מעניין.
זו תחושתי, הוא ממש יפתח בתור קשר, וגם הוא ייתן לך את הפיזיות הזאת, בגלל שלרודרי כבר פחות יש רגליים, והגיע אחרי פציעה, והם יצטרכו לדעת לנהל אותו, כמובן אם הוא יישאר, ויכולות להיות התפתחות במהלך הקיץ, אבל שוב, אני רואה את ריילי משחק הרבה כקשר, ממש סוג של שש באמצע, ואתה יודע, באמת מגיע לו מילה טובה.
טוב, אז אני עובר ל... חוליית הקישור שלי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו קשר אחורי, אבל שמע, בסוף זה פשוט חוכמה שהיא מעבר, וזה דקלן רייס. לארסנל יש רק 4 נציגים בהרכב העונה, וזה מדגיש לך כמה כל שחקן משמעותי וכל כך אולטימטיבי בעמדה שלו. שחקן שהגיע מווסטאם 120 מיליון יורו, אתה יודע, היה כל מיני דיבורים, שווה, לא שווה, שחקן אנגלי שעובר בין קבוצות בפרמייר ליג, היה עליו תחרות לא קטנה, הגיע לארסנל, היה קרוב כבר עונה 2 לעשות משהו, והנה סוף סוף זה הגיע, ואני חושב שהרבה אחוזים צריכים להגיע לדקלן רייס, כי שמע, הוא גם נותן מספרים, והוא גם בכל מקום, ודיברנו על זה שיש לו סטמינה בלתי פוסקת, והוא תמיד רץ, והוא פייטר, ואתה רואה שיש לו גם הפוטבולר וייז, מטורף, כאילו, אתה אומר, איך השחקן הזה, יש לו כל כך הרבה דברים טובים, כאילו. אז, שמה, יש לו כל כך הרבה יתרונות מול חסרונות מועטים, קשה למצוא אותם. מבחינתי זה מס בהרכב, ואני בטוח שגם הוא עוד יותר ישתפר, בסוף הוא שחקן יחסית צעיר, הקפיצת מדרגה שלו הייתה לו מזמן, מבחינתי השמיים עם הגבול עבורו, אני רואה מהשחקן הזה 70% ממה שהוא יכול לתת, אני מאמין ש...
איך אתה רואה אותו במונדיאל עכשיו, לצורך העניין, אתה יודע, הוא מגיע כווייס קפטן, אתמול הודיעו שתוכל...
כן. עוד מחמאה שרק מראה לך, אתה יודע, עם כל הפיגורות שיש שם, ויחסית הוא לא ותיק בנבחרת אנגליה.
אז מה אתה חושב שמה יקרה איתו במונדיאל?
שוב, אנחנו מכירים את הבעייתיות של ארסנל, של אנגליה, אני לא רוצה גם יותר מדי להתעמק, כי גם זה יהיה בהמשך בפרק ספשייל, אבל אני מאמין שהוא יהיה מאוד רלוונטי עבור אנגליה, אבל כמו שאנחנו מכירים את הסיסטם וגם את המאמן, יכול להיות שיהיה איזה קושי מסוים, צריך לראות איך אפשר להתגבר עליו, אבל מבחינת עונה בפרמייר ליג, בליגת אלופות, תשמע, הוא רק הולך צעד אחרי צעד, ומדהים.
שוב, אני קודם כל מסכים בכל מילה, אני גם בחרתי בדקלן רייס כשחקן בהרכב העונה שלי, אבל אם אנחנו מתחילים בסדר, אתה יודע, מסודר מההרכב, אז אני הלכתי במקום על 4-2-3-1, על 4-3-3, קצת יותר הגנתי, אז נתחיל מהשחקן הכי הגנתי, בוא נקרא לזה שבחרתי בהרכב שלי. אני בחרתי בקשר באנדרסון, בקשר של נוטינגהאם פורסט, שגם פרץ אלינו סוג של, אתה יודע, בצורה יחסית מאוחרת, לא שהוא כל כך מבוגר, אבל אתה יודע, הוא לא ילדון שהלך עכשיו מהנוער, שחקן ש... בעיניי, אתה יודע, מי ששיחק השנה פנטזי גם יודע ומכיר שהשחקן הזה, יש לו מעורבויות הגנתיות הכי הרבה בפרמייר ליג. הבן אדם פשוט לא מפסיק לרוץ ולהיות נייד, הוא פשוט מהסוג שחקנים האלה שמזכיר לי אלף אלפי הבדלות, כן, אבל גם לא ברמה הזאת כמובן, אבל כמו קנטה, כזה קנטה לבן כזה, כי הוא, הקטע שלו זה שהוא... הוא פשוט רואה לאיפה הכדור הולך. אתה מבין? יש שחקנים כאלה שיש להם את הסנס הזה שהוא רואה לאיפה הכדור, שהקבוצה השנייה מניעה כדור לאן הוא הולך, והוא פשוט יודע לתקוף את הכדור בזמן עם יכולת פיזית ברמה מאוד גבוהה. שאתם, גם דקלן רייס, אפרופו מי שהזכרת, וגם אנדרסון, בעיניי בנוכחות הפיזית שלהם מרים, וגם שאתם הולכים לפתוח ביחד כנראה במונדיאל, ועוד נגיע לזה. אבל...
מדהים גם שהוא לא הפסיד משחק העונה. לא זה נפצע. מראה לך כמה הוא חזק, יציב. פשוט, הוא עומד בעומס.
הוא פשוט מרגיש לי כאילו שניהם ביחד יצליחו לייצר, שוב אני אומר, אנחנו נגיע לסדיבור הזה לאנגליה, אבל משהו מאוד, משהו שהוא מאוד מעבר להגנתי, הוא מאוד לוחץ. אתה מבין, זו גישה מאוד לוחצת על המגרש, גישה של שחקנים שיודעים ללחוץ ברמה מאוד 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 גבוהה בלי הכדור. הקושי שלהם יהיה למצוא את ה, אתה יודע, את החוזק עם הכדור כדי לשלוט בקצב של המשחק, כי זה לדעתי החלק הפחות טוב שלו, אבל כמו שאנחנו שומעים עליו, הוא בדרך למנצ'סטר סיטי, כנראה, וזה גם יהיה שינוי גדול שהוא יצטרך לדעת להתאים את עצמו לקבוצה, מקבוצה לא יוזמת לקבוצה, להיות שיש במנצ'סטר סיטי זה אחריות אחרת, הוא יצטרך להרים את הרמה שלו, אבל כל כך התרשמתי מהיכולת שלו, למרות שנוטינגהאם פורסט, צריך להגיד את האמת, לא בעונה טובה, ועדיין, על אחת כמה וכמה, בגלל שהם...
גם גולים ובישולים חשובים.
הוא כל כך שם, ואני חושב שמגיע לו גם... הסכום שהולך להיות משולם עליו, הוא הולך להיות מוצדק בעיניי, כי הוא גם אנגלי, כי הוא מכיר את השפה, והוא גם לידר ברמה מאוד גבוהה.
צעיר.
וגם צעיר, אבל היכולת הזאת שלו, שוב אני אומר, לזהות איך לנפץ התקפות, זה כמו שיש לך שחקנים בהתקפה שהם יודעים לייצר התקפה, אז הוא יש לו בעיניים את היכולת לנפץ התקפה, וזה, עם כמה שזה נשמע אפרורי בעיניי, זה גם סקיל, אתה מבין? בסוף זה סקיל, זה דבר שהוא מאוד 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 נצרך בכדורגל וחשוב, אני חושב שמגיע לו חד משמעית מקום בהרכב העונה.
טוב, אז אני מתקדם לשחקן הבא. שוב אני מדגיש, הבחירות נעשו גם יכולת אישית וקבוצתית. שחקן שהיה ממש טוב, והקבוצה שלו הייתה ממש רעה, היה לי מאוד קשה לבחור אותו. מצד שני, אם זה שחקן שבאמת נתן, אתה יודע, הופעות בלתי נשכחות, ובסוף, אתה יודע, אי אפשר לבוא בטענות רק אליו, אז הוא נכנס, אבל המון שחקנים ראויים. אני הולך מעל דקלן רייס, בהרכב קצת התקפי עם סובוסליי. אני אגיד למה. קודם כל, ליברפול באמת בעונה לא טובה, אבל בסוף כן מסיימת בליגת אלופות. צריך שנייה לשים דברים בפרופורציות. עונה רעה מאוד. אבל כן עמדו ביעדים, כאילו, סבבה, לא לקחתם אליפות, שנה שעברה לקחתם, יש הרבה מה לעבוד, אמרנו מספיק. אבל השינוי הזה שסובוסליי עשה, וספציפית גם מאמן שאני פחות אוהב, שהוא גם פוטר, ארנה סלוט, אמר את זה, שסובוסליי חייב לקחת יותר על עצמו. אם אתה זוכר, גם כשהוא הגיע, הוא לא סיפק יותר מדי מספרים. במיוחד בעמדה הזאת, שחקן בלי מספרים מאוד קשה למשוך, לשמור על... על יציבות ועל רצף, והשנה 25 מעורבויות בשערים ובישולים. תשמע, לא פעם לקח את ליברפול על הגב עם שערים גדולים, המכה שיש לו בכדור. שמע, בסוף הוא הנקודת אור היחידה בליברפול, העונה, צריך להגיד את זה, עם כל הרכש הגדול שהגיע והכל, איפה שלא שמו אותו, היה הכי טוב על המגרש. לא תגיד משחק ככה, משחק ככה. באמת, אני לא זוכר משחק שליברפול סיימה את המשחק, והוא לא היה man of the match של ליברפול. אתה רואה את ההקרבה שלו ומה הוא לא עושה, מבחינתי זה סובוסלי שאני רוצה לראות. מאוד מאוד אוהב את מה שראיתי, ומקווה בשבילו שגם הקבוצה מסביבו תעזור לו, ושהוא ישמור על אותם מספרים, כי בסוף שחקן גדול נמדד ביציבות לאורך תקופה.
קודם כל, אני מאוד אוהב את סובוסלי. אני באמת חושב שהוא באופן יחסי עשה עונה טובה. אני לא בחרתי אותו להרכב שלי, אז כדי שלא נתפתה ואתה יודע, נזלוג מהנושא, אז אני עובר לשחקן הבא שאני בחרתי בהרכב. אני בחרתי שוב, אני אומר, שחקן עם אוריינטציה קצת יותר הגנתית, אבל שאני חושב שהוא עשה עונה מדהימה. קסמירו, אני חייב להגיד שהייתי מאוד פסימי לגבי היכולת שהוא יכול להביא ברמת פרמייר ליג, אחרי תקופה כל כך מרשימה בריאל מדריד, אחרי תקופה שהוא זכה בהכל, אתה יודע, צריך לבוא להגיד את האמת, ברמת הרעב זה מאוד 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 קשה, לבוא לייצר משהו חדש ולבוא לליגה הכי טובה בעולם, בקבוצה מדשדשת, עם אופי כל כך דפוק, ופתאום, אמנם נכון שההתחלה שלו הייתה מאוד מאוד קשה, וגם בתקופה שלו אצל המורים גם מאוד התקשה, והיה מאוד קשה באופן כללי ביונייטד, אתה יודע, לייצר איזושהי אווירת הצלחה כזאת, ולראות את האופי של קסמירו ש...
גמרו אותו, אמרו כבר לא ברמה, כן. לא שווה, מה זה השכר הזה, מה הבאתם לנו.
אבל הביקורת חד משמעית גם בהתחלה הייתה מוצדקת, צריך להגיד
לא, אני רק אומר מה נאמר.
לו... כן, הם שילמו עליו 350... הם שילמו לו 350 אלף פאונד, שזה המון המון
לא
כסף.
לא סתם עוזבים את ריאל מדריד, מה אתה חושב?
נכון, והוא הגיע לקבוצה מדשדשת, אבל... מהרגע שקאריק הגיע למנצ'סטר יונייטד והוא שינה את השייפ של הקבוצה ושם אותו במקום שלו כמו שהוא שיחק בריאל, שהוא שיחק את השש לבד ומעליו שיחק 808 כמו מיינו, זה גרם ליכולת שלו מעבר היכולת ההגנתית שכולנו מכירים שהיא הייתה תמיד טובה והוא תמיד יודע לתקל ומאבקים וגובה גם על הרצפה וגם באוויר ויש לו באמת את היכולת הזאת לתקל ברמה מאוד גבוהה. תשמע, בן אדם כבש 9 שערים העונה.
היה ראש הברזל.
ממש ראש הברזל, יש לו גם מאוד...
הוא המטרה בסוף, שאתה מרימים כדורים, הוא כתובת...
מדהימה.
לגמרי.
ב-34 הופעות. זה אומר שהבן אדם שיחק כמעט כל משחק העונה בליגה. זה באמת שחקן שהיכולת שלו להרים קבוצה מבחינה מנטלית, ולהביא את הווינריות שלו לקבוצה במיוחד, מאוד מאוד קשה לעשות את זה במועדון כמו יונייטד, שהרבה שנים למטה. ופתאום אתה רואה את היכולת של המנהיגים בקבוצה הזאת להתעלות, כמו שדיברנו על ברונו, אז אני חושב שקסמירו הוא עשה פשוט דבר אדיר במנצ'סטר יונייטד. אני חושב שיהיה להם מאוד מאוד קשה להחליף אותו. היכולת שלו להרים קבוצה, זה לא קורה בכל מקום. במיוחד לא קבוצה, אתה יודע, כאילו עזוב שזה שם גדול, יונייטד וזה, הקבוצה הייתה מרוסקת, צריך להגיד את האמת. וזה היה פשוט מדהים לראות את הסוג של רנסנס הזה מחדש, שלא...
חבל שהוא עוזב, אבל סיום מתוק, מה שנקרא.
לגמרי, הקהל של יונייטד מאוד אהב אותו, גם נתנו לו סיום מרגש וכבוד שמגיע לגמרי. לו לקריירה.
בצדק.
כי הוא עשה באמת עבודה ועונה מדהימה ביונייטד.
Justice for Casemiro, אחי.
לגמרי, ואין מה להגיד, באמת אני מאוד אוהב את האישיות, מאוד אוהב את השחקן, ושמח שהוא עזב את יונייטד.
טוב, אז הצלע השלישית כנראה שהיא די ברורה, ואני אמרתי את זה כבר בפרק הקודם, אבל זה השחקן הכי טוב בפרמייר ליג, ואני שוב מדגיש למי שלא שמע, מי שלא שם לב לריל, בסדר? ברונו פרננדס הוא השחקן הכי טוב בפרמייר ליג. נקודה, סוף פסוק, סימן קריאה, מה שאתה רוצה. בסוף, מנצ'סטר יונייטד לא הייתה קרובה להילחם על אף תואר, אז הוא לא יכול להיכנס כשחקן העונה, כפה, כשם. צריך לשים את זה בצד, מגיע לו כל המחמאות, ואני דבק בדעה שלי כבר המון זמן.
שוב, זה גישות, זה כמו שדיברנו, זה עניין סובייקטיבי, כל אחד בוחר
את זה. ככה אני רואה את זה מהנקודה שלי, אם יונייטד אפילו הייתה מקום שני, עוד קצת נאבקת, עושה איזה משהו, הייתי אומר סבבה, לוקחת גביע. בסוף, שום דבר,
כל טוב.
בסוף, 30 גולים ובישולים, שחצי מהזמן שיחק עם מאמן נגר, שלא יודע להשתמש ביכולות שלו. תשמע, זה לא הגיוני, היכולת של השחקן הזה לתרום לחברים שלו, לתרום לקבוצה, הוא לידר מהרמות הכי גבוהות שיש. לא פעם אמרו עליו, אתה יודע, הוא גם מתראיין טוב, ותמיד הוא חיובי, ואתה יודע, ניסו להזיב אותו, הוא לא מוכן לשמוע. מבחינתי, ברונו פרננדס, זה וואו של הוואו, לדעתי גם הוא השחקן הכי חשוב בנבחרת פורטוגל, המונדיאל הנוכחי. שוב, ברונו, סלח לי, אני אוהב אותך, שנה הבאה, אם זה ריצה עד הסוף, או איזה תואר קטן, ואני בטוח שתשתחל לאחד מהפרסים האלה, כי בהחלט מגיע לך, ואם יש מגיע בכדורגל, אז מגיע לך.
שוב, אנחנו נחזור טיפה אחורה בסוג של רוורס כזה, כי אני גם בחרתי בדקלן רייס כחלק מהרכב העונה שלי, אמרתי, שוב, הרכב קצת יותר הגנתי. כל מה שאמרת, באמת, זה דבר מדהים לראות שחקן ש... אתה יודע, הוא לא היה סוג של מישהו מהפרמייר ליג שכולם אומרים, כאילו, מה הוא שווה את ה-120? בסוף אנחנו מסתכלים, כאילו, מכדורגל עזוב שנייה את הצורך של קבוצות, בסוף אתה משלם 120 על שחקן, אתה רוצה לראות שחקן וואו על המגרש, אתה אומר, בוא נשילמו עליו מלא כסף איזה. ודקלן רייס השנה שינה את התפקיד שלו, הוא בעיניי כבר לא שש יותר, הוא לא משחק שש יותר, הוא כבר שמונה, והדבר שהכי מרשים אותי אצלו, כי יכולות הגנתיות תמיד היה לו, בן אדם מפלצת פיזית ויש לו סטמינה, כמו שאמרת, והוא מתקל, והוא גבוה מאוד, וגם במאבקים הוא מאוד חזק, אבל מה שמבדיל את דקלן רייס של השנה, משנים אחרונות בעיניי, זה הרגע הזה, ברגע שהוא מתחבא מאחורי הקווים, וגם אז קלי ידע למצוא אותו בצורה טובה בסוף העונה, ובעיקר זובי מנדי בהתחלה, שזה היכולת הטובה שלו, זה לדעת להסתובב אחרי שהכדור כבר עובר את הלחץ הזה, ולתת את הפס שלו קדימה. וזה מה שנתן בתקופות היפות של ארסנל, במהלך העונה, וכן היו לו תקופות יפות, צריך להגיד ולהגיד את הדברים כמו שהם, נכון שלא תמיד כדורגל היה הכי נוצץ, אבל לארסנל היו תקופות מאוד יפות במהלך העונה, שבזכותם, בגלל שהוא ידע להסתובב ולמצוא את הספייס עם הפס היפה שלו, שהוא באמת עשה את זה ברמה מטורפת, השיפור הטכני שלו זה ברמה קיצונית, כי צריך להגיד, לפני זה הוא היה סוג של נגר כזה, כאילו עצוב... זה לא מחשבה עצובה, אבל בסוף...
לא יודע אם נגר זה המילה, אבל אני מבין מה אתה מתכוון.
אתה מבין מה אני אומר? הוא לא שחקן עם יכולת טכנית קלאסית, נקרא לזה, של שחקנים מאוד טכניים, והוא הרים את הרמה שלו כל כך בפן הטכני, הוא רגע שהוא מסתובב, ואז הוא כבר מוציא את הפס הזה קדימה, או לשחקן ששחק בעשר, או בקו, או אפילו גם תמיד היה יודע למצוא את השחקנים לפעמים מאחורי השטח של ההגנה. אני לא חשבתי שהוא יוכל לעשות את זה, הוא שינה את דעתי בקטע הזה. ומילה טובה, כי רואים עליו שהוא בן אדם של עבודה קשה, ולא סתם בוחרים בו להיות וייס קפטן שנבחרת.
כואב שהוא גדל בצ'לסי גם.
תשמע, אתה יודע איך זה מועדון גדול, לפעמים מצליחים, לפעמים לא, תמיד יש את ההקצוץ הזה. יש לנו המון שחקנים שאני יכול להגיד לך עליהם בצ'לסי, שהם לא הצליחו ומצליחים במקומות אחרים, או ליסה.
אבל זה כל שחקן שאתה רוצה.
אין ספק, כאילו, דקלן רייס זה שחקן
ש... רגע, אני רק שנייה סוגר את זה, אז ברונו לא בהרכב שלך, אני רק...
קודם כל, הוא בטוח בהרכב שלי, הוא ראשון בהרכב שלי.
אה, סבבה, לא, בסדר, אני לא יודע איך אתה מסייך את המערך שלך, אז...
הוא ראשון בהרכב שלי.
נגעת כבר בשלושה קשרים, אני רק...
בסדר, אני הלכתי על מערך...
למי ששומע אותנו.
פלקסיבול, משהו יותר, אתה יודע.
הבא בתור, שמע, מבחינתי, עבורי, לא רק אני, מי שלא, מצטער, אתה... לא מבין בכדורגל, נגיד את זה ככה. השחקן כנף הכי טוב בפרמייר ליג, סמניו. תשמע, מספרים אסטרונומיים, כאילו, 17 גולים, 4 בישולים, עבר מבורנמות' לסיטי, ישר להרכב, לא מפסיק לרוץ, יכולת טובה, מספרים, אלגנטי, הביא להם את הגביע, החזיר אותם בליגה, שלח אותם לתקופה ורצף טוב של משחקים. תשמע, במחיר מצחיק, שוב, סמניו, מתחילת העונה אני כבר זיהיתי, כבר מעונה קודמת, אבל בתחילת העונה ראיתי אחרי כל העברות מבורנמות שהוא הבא בתור. אני חושב שזה שחקן בעיניי מעולה. כמו שאמרתי, אין לו מתחרים בעמדה הזאת. וזה שחקן גם שכל מאמן רוצה. אתה מסתכל עליו ומעניין אותי איך מרסקה באמת השתמש בו, כי לקראת סוף העונה ראינו שהוא, אני יכול להגיד מתקשה, הוא כן עדיין, אתה ראית את סמניו אותו, אבל אתה יודע, פפ ניסה אותו בכל מיני מקומות אחרים. אני כן חושב שהוא יכול לעשות את השינוי הזה ואת השיפטינג, מה שנקרא, בניגוד לשחקנים אחרים, כי כן יש לו שכל, אבל תשמע, אני חושב שמנצ'סטר סיטי הביאו פה נוקאוט חזק שהם הביאו אותו. שמה, מספרים אסטרונומיים, יכולת, ואם אתה זוכר גם, שמנצ'סטר סיטי הפסידו לריאל מדריד, במשחק הראשון זה היה, אחרי תקופה טובה, הוא לא פתח בהרכב. ואז שהוא נכנס, קצת יותר התעוררו, אבל זה רק ממחיש לך כמה השחקן הזה רלוונטי בהתקפה, וזה שחקן שאחד כמו אלן חייב אותו לידו. אז סמניו, אח שלי, מצדיע.
שוב, זה, יש לנו הרבה דברים טובים, כאילו דומים, שחקנים דומים.
הגיוני.
כן, בסוף יש שחקנים שבלטו מעל כולם. אגיד שוב על ברונו, אני אחבר את ברונו וסמניו באמצע, כי חבל הזמן, זה הרי בכל קבוצה שכל בן אדם שראה עונה בפרמייר ליג יבחר את ברונו וסמניו. ברונו, הדבר הכי גדול בעיניי שהוא עשה עונה, מעבר לזה שהוא גאון כדורגל ברמה קיצונית, הבן אדם הזה, הוויז'ן הכי טוב בליגה. אתה יודע, בסוף הוא גם התחבא בצל של כל מיני שחקנים שכמו דה בריינה שהיו עם השנים בפרמייר ליג, ובגלל שיונייטד לא הייתה מספיק טובה, אז הוא לא יוכל לבוא ולהראות את המג'יק הזה שלו. השנה הוא קיבל את המלך הוויז'ן, את המלך הדמיון של הכדורגל. יש לו את התפקיד שלו בעשר, איך בן אדם כמו רובן אמורים לוקח שחקן כזה ומשחק איתו במערך של שלושה בעלמים, סוג של קשר אחורי, זה בעיניי פשע לכדורגל. אתה הורס את הבידור של המשחק. השחקן הזה, הוא נותן לך להסתכל על כדורגל בצורה שונה. הוא שחקן ענק. אני באמת יכול להגיד עליו רק מילה טובה, שאחרי כל כך הרבה שנים, וגם היום אני מסתכל על זה מהצד של אנזו פרננדס, לדוגמה אצלנו, שאחרי כמה שנים שלא הולך, אפשר להרים ידיים וללכת, ולהגיד כאילו לא בא לי עוד להמשיך להתאמץ, והקריירה קצרה, ויש עוד המון, אתה יודע, הזדמנויות אחרות בקבוצות אחרות שיכולות להביא לי יותר תארים. הוא נשאר, הוא המון שנים ביונייטד. צריך להגיד את האמת, והוא גם עכשיו רוצה להישאר. ארדו אוקר
רציני.
הבן אדם לוחם של הסמל. מעבר לזה שהוא כדורגל, הוא נלחם עד המוות בשביל יונייטד, וזה באמת לא מובן מאליו, צריך להגיד את זה, ומגיע לו שיקבל את ההכרה הזאת ברמה הכי 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 גבוהה שיש. זה לא שחקן שאנשים צריכים להבין, זה כל כך כל כך קשה לשחקן מוכשר כמוהו, לבזבז כביכול במרכאות שנים מהקריירה, שהוא יכול לשחק בריאל, או בסיטי, או בליברפול, או ולהביא את כל, את כל השחקנים האלה שקרובים אפילו אולי לקחת את הבלון דאור, כי הוא יכול מבחינת כדורגל להיות שם, והוא נשאר שם, והוא רק מראה שהוא גם, מעבר לזה שהוא שחקן ענק, זה שהוא גם לפעמים יודע לקחת אחריות, כי גם על הדיבור על האופי שלו של ברונו, שהוא בכיין, ושהוא מתלון, וזה באמת הנכון, והשינוי אצלו שהוא פשוט התבגר, והוא נתן לעצמו מקום להיות לידר וחכם, ושוב, זה באמת שחקן שאני באמת כל כך אוהב לראות אותו משחק כדורגל הזה, בטוח פירה שלי וסמניו, ככה באופן זריז, שינוי מאוד גדול שלו מהיכולת, אתה יודע, התפוקה תמיד הייתה שם, אבל היכולת לשנות את עצמך בין קבוצה כמו בורנמות לקבוצה כמו מנצ'סטר סיטי, דיברנו עליה, היא מאוד קשה. היכולת שלו, כמו שאתה אמרת לפני 5 דקות, להביא את המצב שהוא יכול לשחק גם בקו, וגם כמו חלוץ שני בסיטי, וגם ווינגר שנכנס לאמצע לפנות למגן את הקו, או מיליון דברים שפפ פשוט לפעמים מקשה עליך, כי זה קשה לחשוב בצורה כל כך מהירה לשינויים האלה, הגיב בצורה מדהימה, קבע שערים גדולים, היה שם ברגעים שהוא צריכים אותו, גם כשעברנו עליו ביקורת, שבוע הבא אחר כך הוא כבר הוכיח, שהוא ברמה הזאת מבחינה מנטלית, הוא שחקן אדיר, הוא רכש אדיר, כל קבוצה כמונו שאנחנו לא נלחמנו עליו בינואר, שכל כך רציתי שנביא שחקן כזה לצ'לסי, זאת פשוט העברה גדולה של מנצ'סטר סיטי, הוא עוד יתרום לה, הוא יהיה שם בשבילה, כי הוא גם שחקן גבר, אתה רואה עליו שהוא נלחם, הוא יודע להילחם שצריך, גם הגנתית צריך להגיד, הוא לא רק, דובר רק על ההתקפה שלו, הוא שחקן עם מחויבות הגנתית ברמה גבוהה, הוא שחקן מאוד קבוצתי, ו...
צריך גם להגיד, אבל כי אני מקבל מדהים. הרבה תגובות, שהוא אוברייטד ופה ושם, אז אני שנייה רוצה להעביר. בראייה שלי, סמניו יכול להגיע רחוק, וגם יהיה לו תקופות פחות טובות, כמו כל שחקן. אבל ברגע שיתנו לו את הביטחון, ושיהיה לו מאמן שישתמש בו, אתה רואה, הוא...
תשמע, אבל הוא לא ווינגר קלאסי, הוא לא, נכון. הוא לא ווינגר קלאסי, הוא לא הכי טכני בעולם,
אבל
הוא לא זה.
הוא ייתן את התפוקה בסוף, זה מה שאני אומר.
בסוף זה מה ששופטים בכדורגל, אנשים טיפה מסתחררים מזה שלפעמים אין לך יש...
במיוחד אני עובר עוד מספרים גם בעמדה הזאת, אתה יודע,
נכון,
איך
נכון.
אני עיקש בדעה הזאת.
תשמע, יש לך היום ווינגרים, אתה יודע, משחקים בליגה ספרדית שבאופי שלהם הרבה יותר טכניים, לצורך
העניין. ברור.
הרבה יותר טכניים, והכדור נעוץ ברגל, אבל אתה רואה מאמן שהכי
הנה,
דוגל בזה.
הנה, יש לך גרנצ'ו, תראה, זה שמש לו ברגליים ולא יודע לעשות כלום.
עזוב אותך, זה צ'יקמוק, תזרוק אותו לים, אבל באמת, להכניס אותו וסמניו באותו משפט זה חרפה. אבל סמניו...
לא, ברור שלא, אבל נתתי לך דוגמה, כן. לשחקן שיש לו טכניקה, אבל אין לו מוח, ומעבר הוא לא יודע לעשות כלום.
באמת, עזוב, אין הכי חלש בעולם.
שפו סמניו, בקיצור.
שפו סמניו, שנה הבאה מצופה לו, אבל... נראה לי שהולכים להביא לשם עוד איזה שחקן התקפה, עוד לפעל המלחמה, בוא נראה אם הוא יעמוד בזה.
טוב, אז אני אלך לכנף השמאלי שלי. תשמע, זה לא בחירה אידיאלית, גם שם היה לי קצת קשה, אבל בחרתי ללכת עם שחקן שאתה יודע, כל פעם מחדש שאני אומר את זה, אני לא אוהב שהוא תשע. אני לא אוהב שהוא תשע כי הוא גם יודע לשחק בכל כך הרבה עמדות, והוא טוב עם הכדור, והוא חכם, וזה ז'ואו פדרו. צ'לסי בעונה לא טובה, צריך להגיד את זה, אבל בסוף, שחקן שהגיע בקיץ, עזר להם חלק חשוב בגביע העולם למועדונים, 20 גולים ובישולים בליגה, עונה עם צ'לסי הנוכחית, שחקן שאני רואה...
בלי פנדל אחד.
אני רואה אותו, גם מספרת מטורפת לפני כמה מחזורים, ואני רואה אותו כתשע, ואני אומר כאילו, שמע, זה, הוא צריך להיות סקנד סטרייקר, או אפילו לבוא מהקו... כי תשמע, הוא כל כך מרשים אותי ביכולות שלו, והגיע מהחממה של ברייטון, אנחנו יודעים מה הם עושים לשחקנים, לצערי, ואני חושב גם אנשלוטי יצטער על זה שהוא לא בסגל, זה שחקן שאתה רוצה אותו, הוא מגיע בכושר חם, אם ידעו גם להזין אותו כמו שצריך, הוא גם יספק יותר. שוב, אני חושב שהוא פתח את העונה טוב, ואז נרגע לאיזה חודש וחצי, חודשיים, אמרו, טוב, זה היה פוקס. שוב, עדיין להוריד שנייה את ה... את ג'ואו פדרו על הקרקע, הוא עדיין לא עשה משהו, אבל אני כן רואה אותו כפרוספקט, הוא כבר לא פרוספקט, אבל שחקן שיכול לספק באופן קבוע מספרים בליגה הזאת, אחלה של בינגו של צ'לסי, דיברנו בשנים האחרונות, בין העברות היחידות שפגעו, במיוחד בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז פלמר, שמע אחלה ג'ואו פדרו.
הוא לא בהרכב העונה שלי, אבל אני רק אגיד מילה אחת שאני, מעבר לכדורגל, אני מסתכל על ז'ואאו בתור מנהיג. הוא, יש לו יכולת לסחוף. הוא שחקן סוחף על המגרש, ז'ואאו. הוא מאוד מרגיש לך ביכולת שלו. שחקן גבוה, לפעמים מאוד קשה להם להתנהל עם הכדור. השחקן, כמו שאמרת, מאוד מאוד ורסטילי, מאוד מאוד מעניין. אבל מה שבעיקר הצליח לשים אצלי את היכולת על ה... על הרמה שלו, זה באמת היכולת המנהיגותית שלו. היה לנו תקופה במהלך העונה שפלמר היה פצוע, ולסחוב התקפה כמו של צ'לסי, שאתה יודע, אין לה שחקנים כאילו יציבים בכלל, כמעט, כאילו מאז שפלמר נפצע, וגם ניסינו, אתה יודע, לייצר איזשהו מצבי הפקעה. בן אדם לפעמים יכול לקחת לבד, לשים על עצמו את הכדור, כמו היה לנו משחקים בליגת האלופות, נגד נפולי, אתה זוכר את השער שלו ברגל שמאל וברגל ימין, ועם הראש, והוא יודע להפקיע כאילו שערים בכל צורה אפשרית, ואני מסכים איתך חד משמעית שהקבוצה הזאת חייבת לו, חייבת לו גם, בגלל שהוא באמת עשה עונה טובה.
צריך להגיד, עונה מאוד מאוד טובה, בגלל זה אני אומר, הוא נכנס, אני יכול להבין, היה עוד שחקנים פוטנציאליים נהדרים, אבל פשוט לא יכלתי לשים את זה, כי...
היא חייבת לו, היא פשוט חייבת לו עונה
הבאה. תשמע, השחקן היחיד שפחות או יותר היה ציב לאורך כל העונה, ותשמע, גם הרבה לא באשמתו המצב.
אז הוא שנה הבאה יצטרך לקבל את
החיזוק
המתאים. שוב, אני כבר השלמתי את כל הרכב של למעט החלוץ, אז אני כמובן שאני בוחר את ארלינג הולנד, נכון שהיו באמת חלוצים טובים העונה כמו איגור תיאגו, שצריך להזכיר אותם ש... עשו באמת עונה טובה, בעיקר הוא, אני אשים דגש בעיקר עליו כחלוץ 9, כי אתה יודע, אנחנו בוחרים פה הרכב העונה, ארלינג הולנד, אתה יודע, הוא מבחינתי לא עשה איזה שיפור ענק העונה, זה נכון, אבל היכולת שלו בסוף להגיע לפרמייר ליג מהרגע הראשון, ולהפקיע כל עונה מעל 25 שערים, הפקיע 27 העונה, זה מספרים מפלצתיים בעיניי, לא משנה גם אם הוא משחק בקבוצה כל כך טובה, התקפית כמו מנצ'סטר סיטי, והיו לו תקופות של איזה שלושה חודשים בעיניי בליגה, משהו כזה, תפוס אותי, אל תתפוס אותי במילה, שהוא לא כבש, זה רק מראה לך שהבן אדם הזה הוא בפורמה, אי אפשר לעצור אותו, הבן אדם דורסני, השחקן הזה הוא בין העברות האלה, שאתה מסתכל ואתה אומר כאילו, הבאתי לפה לא רק מכונת כדורגל, אתה רואה שגם השחקנים לקבוצה פשוט מפרגנים לו, כי יש לו אופי מדהים, והוא לוחם על המגרש, והוא נלחם בשביל מנצ'סטר סיטי, אתה יודע, הוא באמת, עד המוות, הוא ממש נלחם, אני מוצא את עצמו, ראיתי, אני זוכר את המשחק, שראיתי נגד ארסנל, ואני מוצא אותו דופק ספרינט אחורה, שארסנל יצאו לאיזה מעבר, ואני רואה אותו יוצא לספרינט אחורה. וזה רק מראה לך שארלינג הולנד הוא לא רק חלוץ שעומד ברחבה וכובש שערים, נכון שיש לו הרבה דברים עוד לטפל ביכולת הטכנית שלו, כולנו מכירים שזה הליקויים הגדולים אצלו, אבל יש לו לב גדול, הוא חלוץ עם לב גדול, עם נשמה, ומנצ'סטר סיטי קיבלה חלוץ ששווה 25 גולים פלוס בעונה, זה דבר שאי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם ממנו מבחינתי.
טוב, אז שנייה לפני שאני את הבחירה שלי, שבמקרה היא גם זהה, אז שנייה אני מחדד ושם את הדברים על השולחן, אוקיי? אני פחות מתחבר לסגנון שחקן הזה, מבחינתי, גם שסיטי טובה, אני לא רוצה שחקן כזה כזוכה של בלון דור, והנה אני אומר את זה עוד פעם, וכולם שומעים אותי, חוליאן אלוורז יותר טוב מארלינג אהלנד, לא יעזור, לא ישנו אותי, זה שחקן שעכשיו אני בונה קבוצה, אני לוקח אותו לפניו, הנה אני אומר לך. אבל מן הצד השני, חייב להגיד, ארלינג אהלנד, הארבעה חודשים הראשונים של 26 לא היו טובים עבורו. כמו שאתה אומר, שלושה גולים בסך הכל, ברגע הזה של העונה שהקבוצה רצה, לא טוב. מהצד השני, כל כך הרבה גולים ובישולים בתחילת העונה, זה רק מראה לך כמה השחקן הזה, שוב, זה מספרים של מסי ורונלדו כל שנה מחדש, אתה יודע, לא משנה, לא יפקיע אפילו 10 מחזורים. בסוף, סוף העונה, תראה את המספרים שלו, כאילו, באלן אהלנד. כאילו אנחנו אומרים, טוב, הוא לא יפקיע 35 גולים, אז לא נבחר אותו. אז שוב אני אומר, ארלינג אהלנד, קשה פשוט להתעלם מזה, כי גם הקבוצה שלו רצה כמעט עד הסוף, אפשר להגיד עד הסוף, צריך לפרגן לו גם מבחינת בישולים, אתה יודע, זה משהו שאנחנו פחות רואים מאהלנד, כי הוא יותר טאפינג כזה, זה פחות או יותר, הוא יודע לסיים, הוא פחות זה שנותן המסירה או הפרגונים.
שוב, הוא מהחלוצים, כמו שאמרת, יש אנשים שמתחברים לדבר, יש אנשים שלא מתחברים לדבר.
לא, היכולות יש לו, אני אומר, ככה אני רואה
זה. אני אומר, זה עניין של חיבור שלך, לאיך שאתה רואה אותו כשחקן. אין ספק שהוא פחות סקסי לצפייה. זה כאילו לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שהוא לא החלוץ הכי טכני, והוא לא חלוץ מסתובב כמו ז'ואאו, ואין לו את הטכניקה של עבור שחקנים כמו חוליאן אלוורז, כמו שאמרת, ויש עוד חלוצים בליגה הזאת ששיחקו אז בזמנו, כמו בובי פירמינו אז בזמנו, בליברפול, שזה החלוץ שרק מזין חלוצים, שחקני התקפה אחרים. יש לו את הדברים שטובים בו. אני חושב שהוא חלוץ לוחץ מדהים, שיש בו את היכולת. הוא לא תמיד צריך להיות כאילו היפה בכדורגל. הוא היעיל,
הוא עושה את העבודה שלו וזהו.
הוא המכונה, וזה, אתה יודע, וזה גם לזכותו אומר, גם את זה, מהיכולת של הכדורגל, שאתה יודע, שהוא צריך לייצר כל שבוע, זה גם יכולת מדהימה, ומגיע לו על זה כל הכבוד.
טוב, אז סגרנו, מי שהיה איתנו, אני רק מקריא את הרכב שלי מאלף עטף, ראיה, מוקיאלה, סליבה וגבריאל, עם אוריילי, ברונו, דקלן רייס וסובוסליי, שלישייה די התקפית אפשר להגיד, בצדדים סמניו מימין, פדרו משמאל, ז'ואאו כמובן, וארלינג אהלנד בהתקפה, זה אצלי.
אז אצלי, שוב אני אגיד, הרבה דברים דומים, ראיה בשאר, גבריאל וסליבה, הצמד הטוב בליגה כבלמים, נונש, מגן ימני, אוריילי, שני המגנים של מנצ'סטר סיטי, אוריילי כמגן שמאלי, בקישור, קישור יותר הגנתי, הלכתי עם אנדרסון, קסמירו ורייס, ובהתקפה ברונו, סמניו ואלנד.
אוקיי. טוב, אז אני שנייה רוצה נגיעה קטנה בשחקנים שאפשר להגיד הרכב שני, אפשר להגיד ספסל. בשער נוצאת את קרדיט לקלר, עזב את ליברפול, הוכיח שהוא שוער לגיטימי בליגה, הופעה טובה, הופעות טובות, גם עונה טובה עם ברנדפורד, אחלה של שוער. שוב, תודה כמה אני אוהב קוקוריה. צ'לסי בעונה לא טובה, אבל אתה רואה שהוא לא משחק ושהוא משחק את ההבדל. במיוחד פוטנציאלית, הוא עושה כל כך דברים בצורה יפה, כאילו, אתה אומר, וואו. אז יכל לקבל את המקום. טימבר, מהצד השני, אתה יודע גם איך אני אוהב סגנון שחקן כזה, שהוא כל כך חכם וטוב עם הכדור. וראינו איך ארטטה ממש התאים את השיטה לטימבר. ואז ראינו שטימבר לא שיחק, איך ארסנל נפגעה מזה. אז שוב, הוא לגמרי יכל לקבל את המקום. לגבי הבלמים לא היה יותר מדי, אבל שוב, צריך להזכיר שוונקה ומר גיי גם בעונות טובות, שני בלמים צעירים, אחד בברייטון, אחד כבר בסיטי, מילה טובה. אני לא נוגע בקזמירו, כי דיברת עליו, הוא אצלי בספסל. צד ימין, ארי וילסון, הזכרנו אותו לא מעט, סוג של עונת פריצה עבורו.
והוא בן אדם, הוא לא שחקן צעיר, צריך להגיד, הוא בן 28.
מהצד השני, מורגן רוג'רס, אמרנו אולי המלפפון החם של הליגה הזאת בקיץ, חצי ראשון יותר טוב, אבל קשה לי לראות אותו נשאר בקיץ, שחקן נהדר, ורסטילי. באמצע צריך פרגן, ברנרדו סילבה עוזב את מנצ'סטר סיטי, ותשמע, צריך להגיד את האמת, גם בסוף הוא היה טוב, כאילו, הוא עשה יותר עבודה שחורה.
אתה מדבר על העונה או באופן כללי?
על העונה, על העונה.
ברנרדו, כל התקופה שלו במנצ'סטר סיטי, זה דבר חריג, צריך להגיד.
לא, אני אומר, אבל הוא אצלי בספסל, כי השנה הוא כאילו היה לא מספיק בפרונט, אתה יודע, יותר זה שעושה את הפעולות הלפני, מה שנקרא. לידו אני שם את חברו לקבוצה צ'רקי, שוב אמרתי, היה לו בעיה בעקביות, תחילת וסוף עונה, ראינו את היכולות שלו, וליד אהלן, מי שיכול להיות זה איגור תיאגו, שוב גם, סגנון די דומה של שחקן, אני פחות מתחבר, אבל מספרים אסטרונומיים בקבוצה כזאת, שפו.
לגמרי, אני מתחבר לכל מילה, כמו שאמרת, היו באמת הרבה שחקנים שלא נתנו באמת את המקום בשבילם, אז אנחנו מצטערים בשמם שלא הכנסנו אותם, אין לי עוד הרבה שחקנים להוסיף, למעט שחקן אחד שאני באמת חושב שהוא אסף אותו פיניש מדהים לסוף העונה, בעיניי מדהים, 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 זה מורגן גיבס ווייט, שמוקדש
לאוהד
יעקב שוב, אחי היקר, אנחנו באמת אוהבים אותו. שחקן שאני חושב שגם אפרופו, בגלל שהנדרסון עכשיו יש עליו דיבור למנצ'סטר סיטי, מגיע לו, וגם אחרי בעיניי זימון, האי-זימון יותר נכון להגיד, לא מוצדק שלו למונדיאל, שחקן ששווה קבוצה גדולה, שמגיע לו קבוצה גדולה, אנחנו זוכרים שבתחילת העונה
כבר סגור בטוטנהאם.
סגור בטוטנהאם והמעבר נפל.
האריך חוזה, אבל עכשיו אני מניח אם זה
אני במאמר מוסגר, אני אומר, זה מהשחקנים שהייתי שמח שיעבור לצ'לסי, זה שחקן שהייתי שמח.
זה פשוט זאב, זה פיטבול על המגרש.
אין דבר כזה, אני מסכים ממש, פיטבול זה הגדרה שלו, אני חושב שמגיע לו קבוצה גדולה, אני חושב שהוא ייתן את הכל בקבוצה גדולה, במיוחד אחרי האכזבה כביכול שהוא לא קיבל מקום במונדיאל, בגלל שהוא חושב במוח שלא הגעתי מנוטינגהאם פורסט, אם עכשיו הייתי עושה עונה כזאת, בליברפול, סיטי, ארסנל, צ'לסי, בקבוצה גדולה, הוא יודע שהוא היה מקבל מקום כזה, וזה מהסוג שחקנים שהייתי רוצה, שיקבלו במה בקבוצה גדולה, מגיע לו.
טוב, אז עכשיו אני רוצה להגיע למצטיינים. איך זה עובד? אני אתן את הקטגוריה, אתה עונה מה שנקרא פינג פונג בשם של השחקן, אחרי זה אני עונה וממשיכים ככה הלאה, בלי הסברים, כבר דיברנו מספיק, אני רוצה להגיד ששוב אנחנו כל העונה חופרים על אותם דברים, אז אין פה יותר מדי חידושים. טוב, אז בואו נתחיל. שחקן העונה.
ברונו.
אצלי דקלן רייס. מאמן.
אונאי אמרי.
איראולה. תגלית.
תגלית נתתי לריאן מבורנמוט.
אצלי קרופי. פריצה.
פריצה שלי גם עוד שחקן מבורנמוט, אלכס סקוט.
אליוט אנדרסן. השחקן הצעיר של העונה.
אוריילי.
הולך איתך. שחקן מאכזב.
אלכסנדר איסק.
קול פלמר. קבוצה מאכזבת.
צ'לסי.
ניוקאסל. העברת העונה. יכולה להיות מהקיץ ויכולה להיות בינואר.
אז רציתי להגיד איסק באכזבה והפוך, אז אני אגיד איסק כעברה שלילית.
גרנית שקה. קבוצת העונה.
ארסנל.
הולך איתך. שער השנה.
שער השנה, אולם המחזור האחרון, אבל ז'ואו פדרו במספרת, במחזור האחרון.
אז אצלי החופשית של סובוסליי נגד ארסנל.
הלכת על הרגע.
משחק העונה.
4-4 בין בורנמוט ליונייטד.
אצלי 5-4 סיטי פולהאם. טוב, אז אני רואה שאנחנו לא על אותם דברים, אבל נחמד.
צריך קצת גיוונים. צריך כן. קצת גיוונים לא ללכת אותו דבר בכל דבר.
כן, צריך להזכיר שכמו שאנחנו מגיעים מוכנים לפרק, כמובן ששום דבר לא מתואם, אז לגמרי. טוב, אז סיכמנו את העונה, נחמד וטוב. אני רוצה עכשיו חלק אחרון, לגעת שנייה בארבעת הקבוצות הגדולות, בקטנה, ממש 3 דקות על כל קבוצה, ואני סוגר את זה, כי לא באמת סיכמנו את העונה שלהם. אין יותר מדי מה להגיד, אז אני שוב רוצה להתחיל עם צ'לסי, שהתמוטטות, פשוט זה מה שקורה העונה. לא בחרתי אותם כאכזבה, כי ברגע שפיתרו את מרסקה, אני ראיתי שזה הולך לשם, ולדעתי זה הטעות הכי קריטית שקרתה העונה בליגה. שוער הכי חלש בליגה, ששנה אחרי שנה מקבל את ה...
אתה מגזים, הכי חלש בליגה?
שוער הכי חלש בליגה, שכל שנה מקבל את הפוד השוער מחדש. מבחינתי זה הזוי. וכמובן שבלמים לא מספיק טובים, יש בלם מספר 3, אז בטח לא בלם מספר 1. צד שני, אני רואה כן נקודות אור, אם זה אנזו, אם זה קוקו, אם זה ז'ואאו, שדיברנו עליו. פלמר ממשיך לאכזב, זה אצלי. קייסדו מחזיק ממנו מקסימום, גם מבחינתי ציון מאוד נמוך, לא יכול להיות שיש יותר מדי ups and downs ומהלכים לא ראויים. רצף של הפסדים, נתונים אגומים, שבוע אחרי שבוע אנחנו רק מזכירים את זה, ותשמע, שחקני רכש שפשוט לא פגעו איתם. ככה אני מסכם את העונה של צ'לסי.
תשמע, זה... מעבר להסתכל על הקבוצה שלך במצב כזה, זה שזה מן הסתם סיטואציה, גם שאתה לא רגיל אלא אתה לא מאמין, שאתה כאילו לפעמים מסתכל על מועדון באופן יחסי כל כך מצליח להגיע לסיים מקום עשירי, את העונה זה עונת שפל, בטוח. לשים את העונה הזאת מאחורינו זה, אתה יודע, זה עניין גדול, אבל בסוף אנחנו עם מינוי של מאמן חדש ומבטיח, צ'אבי אלונסו, לקראת העונה הבאה. בעיקר מה שצריך להשתנות במועדון הזה זה מעבר לשחקנים, אני חושב שזה עניין הרבה יותר גדול, זה השינוי של המודל שצריך להשתנות. שחקנים הצעירים שמגיעים כל הזמן זה דבר יפה ונחמד, אבל בסוף אנחנו קבוצה תחרותית שרוצה לרוץ למעלה ולשאוף לקחת תארים כמו שרומן אברמוביץ' בנה אותה והוביל אותה, ואני מצפה, וממה שאני יודע מהתקשורת, שהולכים לשינוי אסטרטגי, שינוי מחשבתי בקיץ הזה, להביא שחקנים שהם ready-made players להרכב של המועדון, שהם יהיו יותר חזקים מנטלית להתמודד עם רגעים לא טובים גם במהלך המשחק וגם מחוצה לו. הקבוצה הזאת צריכה מנהיגות חדשה, היא צריכה בן אדם שיוביל אותה. אני מאוד שמח על המינוי של צ'אבי אלונסו, אני חושב שהוא מאמן שהשחקנים ילכו אחריו והם יביאו בה עם איזושהי דעת כדורגל שאני מאוד מתחבר אליה, אבל שוב צריך לתת לו לבנות, צריך לתת לו לבחור את השחקנים. אמרנו שוב
אני לא מדבר על העתיד, שוב אני אומר, אנחנו יודעים מה הולך לקרות, אני מדבר בקרית העונה.
לא, אבל זה רק מראה לך כמה צריך לשנות מהמצב הנוכחי שיש כרגע.
מיטה חולה, מה שנקרא.
כי הקבוצה הייתה במצב קטסטרופלי.
זה לא מיטה חולה, זה בית חולה.
זה המועדון צריך שיקום, חד משמעין.
הבא בתור, טוטנאם. אז אני מחדד. פעם ראשון, שנה שעברה, פעם ראשונה כמובן, הקבוצה נקלט למאבקי ירידה, איכשהו זוכה בליגה האירופאית, מפטרים את אנג' אומרים יהיה בסדר. השנה, דבר מאוד דומה, עושים שינויים, עזועים, בסוף מגיע מאמן איכותי, אבל גם כמעט והיה מאוחר מדי, עושה את השינוי, נשארים בליגה. אז אני שנייה אומר את זה פעם אחרונה, טוטנאם תשימו לב, פעם ראשונה, מקרה. פעם שנייה, צירוף מקרים. פעם שלישית, תופעה. טוטנאם חייבת להתאפס, בעונה הבאה אם זה ייראה ככה, הם יגידו שלום לליגה הזאת. בנוסף,
הם לא ירדו, אבל הם לא...
אני לא אומר שהם ירדו, אמרתי מה יקרה, אם שוב זה יקרה, אחרי פעמיים שאתה ניצל...
אין סיכוי שאם דזרבי זה לא הולך להתחזק, אני מוכן לחתום על זה.
4 חודשים בלי ניצחון השנה, רק 3 ניצחונות בבית, זה רק כאילו מראה לך, תשמע איזה קבוצה חלשה, הכללות בזיזות של ההנהלה, עיתוי לא נכון, עזוב שפיתרו את תומאס פרנק, אני לא מסכים עם זה, אבל אני יכול לקבל את זה, הביאו מאמן דימו קולו, שאני לא יכול להגיד לך איפה הוא יכול לאמן, איכשהו זרקו אותו גם צ'יק צ'אק, שוב, לטוטנאם אין שחקנים מהשורה הראשונה, מלבד 1-2 שציינו, חייבים לעשות חריש בקיץ, עונה רעה מאוד, צריכים להגיד תודה שנשארו בליגה, כי הקבוצות שנאבקו איתם, פשוט היו חלשות מאוד.
לגמרי, מילה אחרונה על טוטנאם, אני חושב שהפוטו פיני של ה... נכון שהעונה הייתה קטסטרופלית, אתה יודע, כל מילה שנגיד על הקטסטרופה הזאת זה באמת נכון, אבל אני חושב שיש לה מאמן כיום שיכול להציד אותה בעונה הבאה למחוזות חדשים, למקומות חדשים, מאמן שהוא כמו בית ספר לכדורגל אצלו, אתה יודע, הכל מתחיל מחדש, בנייה מאפס, בנייה של כדורגל בעיניי, מעבר לזה שמושך לעין גם כדורגל טוב, לא תמיד הכי יעיל, אבל כדורגל שגורם לקבוצה באמת לקהל להימשך אליה ולהתחבר אליה, וזה מה שטוטנאם צריכה, כי הקהל היה פשוט מנותק מהקבוצה ומההנהלה של הקבוצה, ודזרבי תמיד מעניין לראות מה הוא עושה בקבוצות שלו. מעניין לראות מה הוא יביא, רעיונות חדשים, ואתה יודע.
טוב, אז הבא בתור, ליברפול, עונה רעה, אבל מסיימת בליגת אלופות, כמו שאמרתי, מבחינתי זה מאסט. אני לא אוהב את המילה תהליך, אין בעיה גם ללכת לליגת אלופות ולהיות מודח בשמינית, ברבע, הכל תוך כדי תנועה. ליברפול עשו החלטות רעות מאוד בקיץ, זה לא בחרתי אותם גם כאכזבת העונה, כי אני ראיתי דברים שמגיעים פשוט, למזלם, אתה יכול לקרוא לזה, פיתרו את המאמן בסופו של דבר, אבל יכול להיות שפספסו את שבי אלונסו, יכול להיות שם קליק טוב, על אף האהבה שלי לראולה, ואני מאוד מחזיק
גם
ממנו.
גם יכול להיות קליק טוב עם ראולה, זה לא
מומן שום דבר. לא, אני אומר, דבר. אבל שוב, בגלל העיתוי, יכול להיות שהצטערו על זה, התפרקות והידרדרות, כל פעם מחדש, שוב, צריך להגיד את האמת, המאמן עזב, אז מבחינתי זה דבר היחיד של ליברפול לקחת מהמשחק. סובוסליי, שוב, מבחינתי זה העונה של ליברפול, אני רואה רק אותו, כי כל השאר מסביב פשוט לא היו קיימים. וצריך לתת דגש פעם נוספת על הקישור הרך והבעייתי שיש לליברפול, שאתה לוקח שחקן כמו מקליסטר ושם אותו סוג של שש או שחקן דפנסיבי, אתה פשוט גומר שחקן, ואם זה קשר התקפי שנהיה מגן ימין או כל מה שהולך שמה, ראית פשוט קבוצה לא מאומנת, מבולגנת, חוסר הבנה, כאילו פשוט אני קורא לליברפול עונה מיסקומיוניקיישן גדול.
אני רק דבר אחד שאני זכור לי מהעונה הזאת לגבי ליברפול, שזה באמת מתקשר למה שאתה אמרת, זה כל העניין של העזיבה של טרנט. בעיניי אני חושב שטרנט גם הדבר הענק שהוא עשה בליברפול, מעבר לזה שהוא לא היה מגן קלאסי, הוא היה מגן שהוא באמת הזין את מוחמד סלאח, שצריך להזכיר שהוא בעונה באופן יחסי לאיך שהבן אדם, שאיך שאנחנו תופסים אותו כצופה פרמייר ליג, כסוג של מפלצת, הבן אדם העונה בהתרסקות מתמדת, בגלל שלא היה לו את הדבר הזה, ובגלל שגם טרנט עזב את המערכת, היה להם בעיה קשה בלמצוא מגן ימני, ואז הם כל הזמן ניסו למצוא פתרונות מלהוציא שחקנים שמשחקים בקישור, לשים אותם מגנים כמו סובוסליי וקרטיס ג'ונס וכל מיני שינויים מוזרים כאלה שארנה סלוט ניסה לפצות בעונה הגומה הזאת של ליברפול באופן יחסי, כי בסוף, תשמע, הם לקחו אליפות עונה שעברה, וצריך להגיד להם שמפה יש להם עכשיו מאמן בעיניי שהולך לעשות סדר, באים כדורגל שהרבה יותר דומה לשל קלופ, ואני מצפה לראות את ליברפול שנה הרבה הרבה יותר מעניינת וטובה.
אחרונה חביבה, מנצ'סטר יונייטד, מבחינתי אולי מגלה מאמן צעיר ורעב, זה שמיועד וצריך להיות האיש לפרויקט.
קיבל את המפתחות.
לגמרי. בנוסף, רכש טוב שהגיע מהליגה, אם זה קוניה, אם זה בומו. שוב, אני מדגיש, לא בהכרח, אתה יודע, גם להבות הסגל ולדעת כל שחקן, מה החלק שלו בפאזל, זה מאוד חשוב. בנוסף, חצי עונה פשוט נפלאה, בחצי השני של העונה, קפיצת מדרגה, אחרי הבור שנכנסו אליו, אני לא ראיתי את זה קורה. שוב, תוצאות, ניצחו את כל הקבוצות הגדולות, אני חושב. וכמובן, בנס נשאר אצלם, השחקן הכי טוב בליגה, פעם נוספת, השחקן הכי טוב בליגה. פשוט כאילו, ככה אני רואה את העונה של יונייטד, אני מקווה בשבילם שעונה הבאה נראית כן קפיצות מדרגה הזאת, הם צריכים לרוץ לאליפות, יש להם כסף, יש להם מאמן, יש להם ויז'ן, יש להם קבוצה טובה, עם חיזוק טוב, אפשר לראות אותם, אמנם חוזרים לליגת אלופות, יהיה קצת קשה שני מסגרות, אבל כמו שאמרתי, מבחינתי הכל תוך כדי תנועה.
אז אני אגיד מילה טובה ליונייטד גם לקאריק, על העונה חצי טובה, מה זה חצי עונה מטורפת שהוא עשה ביונייטד. שוב אני אגיד ואני אחמיא לו ואני אגיד שהוא מוצדק שהוא קיבל את הערכת חוזה הזאת ואת הגיבוי מהנהלה. שוב אני אומר אישית, אני לא הייתי עושה את זה, אני לא הייתי בוחר בזה, אני חושב שהוא לא מאמן שיכול להציד את מנצ'סטר יונייטד להיות מה שהיא רוצה להיות בסוף, וזאת אלופה, זה מועדון ששואף בסוף לקחת אליפות, אבל מילה טובה להנהלה שלהם שעשו שינויים בקיץ אחרי הטעויות הגדולות שהם עשו, ואגב שהם נתנו לרובן אמורים לבוא לתת לקאריק את התפקיד, ששינה את כל השייפ של הקבוצה, כל שחקן שרק בתפקידו, הם חזרו למקום שלהם הנכון, מגן ימני שרק מגן ימני, וקשר שרק קשר, ובסוף זה מה שהוביל אותם בעיניי להצלחה, הם יצטרכו למצוא רעיונות חדשים, אבל כמו שאמרת, ואני אחזק את הרעיון הזה של להעביר שחקנים מתוך הליגה שהם כבר מנוסים, ושמכירים את הליגה הזאת, זה כלי נשק ששווה עוד אקסטרה כסף בלשלם לשחקן, וזה באמת דבר עונה מאוד 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 מוצלחת של מנצ'סטר יונייטד.
טוב, אז דבר אחרון, מבחינתי הרגע שמסכם את כל העונה, ובזה נסיים, זה ההפסד למנצ'סטר סיטי. אני ראיתי שוב את האליפות בורחת לנו מן הידיים, וכולם אמרו לי, תראה, אתם תפסידו, תפסידו במשחק הזה. על אף ההפסד, זה לא מעניין אותי מה קרה מסביב. ארסנל הורידו את הקוף הזה מהגב, מבחינתי זה הנקודה ששינתה את העונה. מה הרגע שלך?
תשמע, אי אפשר להתעלם מהרגע שארסנל לקחה אליפות אחרי כל כך הרבה שנים, חוץ מלהגיד להם שכל הכבוד, ושבאמת, עזוב את זה שכולנו, גם אתה בתור רועד וגם אני בתור צופה, אני גם לא תמיד אהבתי לראות את הקבוצה הזאת כל שבוע, ולא תמיד זה הרגיש לי כאילו ארסנל שאני מכיר, אבל צריך להגיד מילה טובה, אין לי שום רגע ספציפי שאני יכול לבוא ולהגיד, זה השתנה, או רגע שהיה פה איזה משהו ענק. אני חושב שכל העונה הזאת זה... זה, זה סיפור הצלחה מבחינתה, זה מועדון ענק שחזר לקחת משהו, שחזר להיות שוב רלוונטי, להרים תואר של פרמייר ליג, זה דבר ענק, זאת הצלחה ענקית, זה לא באמת מעניין בסוף איך זה נראה, זה משנה איך זה מרגיש, זה משנה שזה צליחה בידיים, ויאללה, סיכמנו את העונה הזאת, הייתה עונה...
עונה נפלאה.
עונה מגעילה וטובה, ונקווה שיהיה לה קבוצות שלנו...
כבר מתגעגעים, צריך להזכיר, מונדיאל בבטח, שבוע הבא גם פרק ספשייל, אל תפספסו, וגם אורח מיוחד. גם לך אני עושה הפתעה. טוב, לעוד דברים, תכנים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות. העמוד של פרמייר טוק באינסטגרם כבר עומד, ועוד דברים.
להזנה בכל הפלטפורמות.
הרבה דברים טובים.
בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
שלי החמוד.
יאללה, שיהיה לנו אחלה שנה, אחלה מונדיאל.
גם לך, גם לך.
יאללה.
תקופת מבחנים. מבחנים, אין חיים.
מבחנים ומונדיאל. יאללה. על הראש שלנו. יאללה.
צ'או.
שיהיה אחלה שבוע.